יום שני, פרשת נוסוי. ברוך השם, אנחנו אחרי חג שבועס, חג מתן תורה. שנזכה, בעזרת השם, להשתמש בכלים שקיבלנו בחג. ואת הסמודה שעשינו בליל שבועס, נמשוך אותה על פני כל השנה. גם היום כמובן יש לנו תוכנית מעניינת, עם סיפורים נפלאים, המדורים הקבועים. בואו נתחיל, סיפור היומי. היום זה היורטט של הגאון רב זלי גרובן בנגיס, זכר צדיק לברוכה, רבי בירושלים. בלב ישראל מסופר עליו שלפני הפטירה שלו, ממש כשהוא שכב על ערש דווי, קרה מסיפלה. הוא שכב בעיניים עצומות הרבה זמן, הוא לא הגיב כלום לכל מה שנעשה סביבו. בני הבית לא ידעו בכלל אם הוא בהכרה או לא. בצהריים, שהורי היום, הגיע הרב אליושיב, זכר צדיק לברוכה. עמד שעה ארוכה ליד המיטה שלו. פתאום הרב בנגיס פותח את העיניים. הוא רואה את ילידו. מורן הרב אליושיב שליטה. עומד לידו. אז הוא נענה ואמר שהוא בעצמו. מספק אם הוא עדיין בחיים. אז הוא רוצה לעשות ניסיון בבחינה עצמית לברור המצב שלו. ואז הוא ביקש מהרב אליושיב שיספר לו מה דנו היום בבית דין. הרב אליושיב הציע בפניו איזו שאלה חמורה שהעלתנו בה. אחרי שהם הרצו את אחרי שהוא הרצה את פרטי השאלה והצדדים, אז הרב בנגיס התחיל לצטט לשנות מהגמור שקשורים לעניין. הוא המשיך ככה להביא הוכחות מהראשונים. המעמד היה ממש מביל ומרגש לראות הרב שוכב במיטה על ערש דווי, וכל כולו שקוע בסוגיות הש"ס והפויסקים. כשהוא סיים את המס ומתן בעניין הזה, אז הוא הולך חיוך דק על השפתיים ואמר, הנה, יש לי ראייה והוכחה שאני עדיין בחיים. זמן קצר אחרי זה, יצא נשמתו בטהרה. הנה הפרשה, כוי צבוכו את בני ישראל, אומרת הפרשה. בקהל פער גמובה, סיפר הרב שטיימן, על איזה יהודי בכפר סבא שסיפר לו שכשהוא היה בחור, הוא היה צריך לעמוד למבחן של הצבא. באיזה עיירה ליד גליסטוק. אז הוא עבר דרך בריסק, הוא בא לפני מורן ובחיים בריסקר לבקש ברכה. כשהוא הגיע, אז ישב באותו זמן אצל בחיים איזה יהודי, שהיה נראה בעיני אותו בחור כרב. הבחור שטח את הבקשה שלו לפני רב חיים, ורב חיים בירך אותו. בזמן שכל אותו הזמן יושב אותו יהודי, אותו רב שהיה נראה לו, ומקשיב לדברים בשקט. ואז פנה אל רב חיים וצעק, יהודי בצרה, למה אתה לא מברך אותו? מאז אמר רבינו מורן הרב שטיימן זצ"ל, למדתי שכל מי שמבקש ברכה צריך לברך אותו. קניין חוכמה מפילס ישורים, בספר רבי יעקב ויינר, הוא בא שם שסיפר הגאון הצדיק רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. הוא מספר על אחד מהנימוקי המוסר של דב מרדוק, רב דוד בודניק זצ"ל. הוא מספר שבאחד הימים הוא הלך לטייל ביער, כמובן שקוע בלימוד, שקוע בתורה שלו. הוא לא שם לב לאיזה כלב ענק שמתקרב אליו ממש בשעגול דם, ועוד רגע, והכלב האכזרי והרעב הולך להתנפל אליו. ולפני שהכלב מגיע, ולפני שהרדובית מספיק לעשות משהו, הכלב נושך אותו, הוא נועץ את השיניים שלו בבשר, וככה הוא נשך אותו ונשך אותו, ופשוט רב דוד מתעלף. כשהתעורר, אז שאלו אותו החברים שלו, דוד, דוד, ככה לימדו אותך בנוברדוק, להתעלף מכלב. ענה להם רב דוד, היה בסערת נפש. אתם חושבים שאני בגלל הכלב התעלפתי? לא היה שם בכלל כלב. היה שם מוצא פי השם, שהתגלגל בצורה של כלב. השם גזר על הכלב, לך תנשוך את דוד. לך תנשוך את דוד בן חיו. והכלב שנאמן למוצא פי השם, אז אומר רדוף אחריי ולנות בי את המלצאות שלו. אלא מאי, כשהתבוננתי בעיניים של הכלב, שהם שקקו לטרף, ראיתי שהעיניים שלו מלאות דם של תשוקה, ראיתי שכל מהותה הטורפת של החיה זה לעשות את רצון השם. ואז הלב שלי זעק בקרבי, דוד, דוד, תראה את החיה הזאת בשליחות שלה. תראה איך היא מבצעת את רצון השם. האם אתה פעם קראת קריאת שמע בכזאת צורה? האם למדת פעם באותו עוצמה שהחיה מתנפלת עליך? והרי לא מצווה לי רק שמיים ואהבת השם, ובכל זאת, תראה איך נמצא זה עם כל ההתלהבות. זה מה שגרם לי להתעלף. תהיה רבי אנקל גלינסקי, אח, זה היה יראת שמיים של נוברדוק. יש לנו בהמשך הפרשה, רואה סוטו בלקולקולו. ועדה בפסוסיים מביאים פה דברים מראי הגאון רבי מכלזי לפקוביץ', שהיה אומר בפני התלמידים, על עוצם עיניו מאורות ברע, גם, שזה גם ברחבות זכון מאיר בבני ברק. אומר רבי המייצה, שנתפרסם על רבינו, שהיה נהג לבקר את אמא שלו, הייתה מתגוררת ברחוב בעל שם טוב, שזה מרחק הליכה של כמה דקות מהבית שלו, ברחוב הרבי קומיכר. ומתי הוא היה עושה את זה, מתי הוא הולך לבקר אותה? ביום שישי אחרי צהריים, שהרחובות ריקים האנשים, כדי למעט ההליכה שלו בחוצות הערב. וזה התגלה רק אחרי שהוא התחיל לבקר אותה פעמים דחופות יותר. וכשאמא שלו שאלה אותו בפליאה מה קרה, אז אמר שיש לו עכשיו קטרקט בעיניים, משהו מחלה בעיניים שהוא לא רואה כמעט בעיניים. אז אני יכול ללכת יותר ברחוב. לימים שנשאל רבינו על העובדה הזאת, בפליאה מקורב שלו, הרב הגאון רב שלמה לוינשטיין, אז הוא הוסיף, הוא הוסיף, הוא אמר שהניתוח שעבר על הקטרקט מאוד הזיק לי, כי התחלתי לראות טוב. אז הוא שאל, למה עשית את הניתוח? זאת אומרת, כשהלכתי ברחוב, לא הבחנתי באנשים לברכת לברך אותם. לברך אותם, ברכת שלום. נפגעו מזה, לכן הייתי חייב לנתח את העיניים. ואז תלמיד אחר ששאל אותו, החזוני שמר לא לעשות דברים משונים. הוא שאל אותו אם להוריד את המשקפיים זה כלול בזה. לרבינו שהמושונים זה אלה שלא מורידים. דף רואים מבעל אוכל רבו ישראל, איזה סור כיס נחשב כחלק נפרד ותפל הבגד? ואיזה חלק נחשב כמו הבגד עצמו? והאם מותר לטלטל שולחן שבמגירה שלו מונה חפץ של מוקצה? על כך ולא דברים מעניינים תוכלו לשמוע בשורה נפלא של רבי אריה זילברשטיין משלוחה אחד. ובואו נלמד גם אנחנו הנה הדף רואים מבעל אוכל. חפץ של אתר שיש בו חלק עיקרי וחלק תפל. מוקצה שמונח על החלק התפל לא הופך את החפץ כולו לבוץ לדוב או רוסו. ויהיה מותר לטלטל אותו. ולכן, שולחן שיש בו מגירה שהיא לא משמשת, מוקצה שמונח בתוכה לא הופך את הכלי לבוץ לדוב או רוסו. אבל אם המגירה נשלפת, אז היא לא תפילה על השולחן. ואם הניחו במוקצה כדי שישאר שם למשך השבת, אז גם השולחן נחשב כבוץ לדוב או רוסו, ואסור לטלטל אותו. ואם מונח על גבי השולחן, או במגירה אחרת, חפץ של אתר שיש לו חשיבות גדולה יותר מהמוקצה שבמגירה, למשל מונח במגירה איזה עץ, ועל השולחן מונח שעון. אז מותר לטלטל את השולחן, אלא שאסור לטלטל את המגירה בפני עצמה. ואם המוקצה לא הונח במגירה על דעת שיושר שם לשבת, אלא רק נשכח שם, אז יהיה מותר לטלטל, סליחה, גם את המגירה. ובכל מקרה, כשהוא מטלטל את המגירה, הוא צריך לנער אותה בהתחלה, כדי שהמוקצה יפול ממנה, אם זה אפשרי, בלי גרימה של נזק או איזה יפרה. ולכתחילה, לכתחילה צריך לנוקן גם כשהוא מטלטל את השולחן יחד עם המגירה. בואו נמשיך הלאה בעיני הדפויים בהלוכה. בגד שיש בו כיס, והוא שכח בתוך המוקצה. אז הכיס והבגד לא נחשבים כבוצת לדוב או רוסו, ומותר לטלטל את הבגד, אבל חובה לנער ממנו את המוקצה לפני הטלטול. ואם אי אפשר לנער אותו, אז הוא רשאי לטלטל אותו. וכן אם הוא חושש שאם שבמקום הזה יאבד המוקצה או יגנב, מותר לטלטל את הבגד עם המוקצה למקום אחר ושם לנער אותו. ולעניין לבישתו באזור שיש בו שסורבים, זה צריך לעיין במקורות. אבל אם הוא הניח את המוקצה בכיס על דעת שישאר שם בשבת, למשל, כיס בבגד של יום חול שמונח בארנק, הכיס נעשה בו לזוב או רוסו, ועשו להכניס את היד לתוכו או לנענע אותו. והבגד עצמו, אם הכיס עשוי כמו שקית בד שתפורה בשפתיה על הבגד, כמו שמצוי בכיסים של המכנסיים, אז הבגד לא נחשב כבוסס למוקצה, בגלל שהכיס הזה הוא דבר נפרד מהבגד, והוא תפל אליו. אבל לכתחילה לא לטלטל אותו, אלא רק אחרי שהוא נער ממנו את המוקצה. ואם הכיס הוא עשוי בתפירה של בד על גבי הבגד, כמו שמצוי בכיסים של החולצות, אז אז נחשב הבגד כולו כבוסיס, כיוון שהמוקצה מונח על הבגד עצמו. דבר שהוא מציאות חדשה שלא הייתה קיימת כלל בערב שבת, והתחדשה בשבת. כבר מביא דוגמה לזה, מים שנרצפים מזגן. אז גם שהוא ראוי לשימוש שמותר בשבת, כן? אפשר להשתמש במים האלה להרבה דברים, אז הוא יהיה מוקצה ואסור לטלטל, ועם אסורים וטלטולו בשימוש. והאיסור הזה נקרא נוילד. וגם אלה שמתירים את איסור נוילד בחפץ שהיוד שלו ישתמה וכדומה, מוסרים את זה במקום שהוא נוילד גמור. ולכן, מים שמטפטפים ממזגן אסור לטלטל אותם בשבת, כי הרי המציאות שלהם לא הייתה בעולם לפני השבת. ואם המים האלה יתערבו עם מים אחרים, גם ימי המזגן הם ניוד בתערובת, כל התערובת אסורה בטלטול ובשימוש. למה? כי איסור מוקצה, האיסור הזה הוא יסור מעל מהמזגן מוציא שבס, ויש לנו כלל שדברו שיש לו מתירים, אפילו באלף לא יבוסית. אבל מי גשמים לא נחשבים לנוילוד, ושנמצאים בתוך העננים לפני שהם יורדים. והם לא מציאות חדשה שנוצרה בשבת. בלבד שיהיו רולים לשימוש כלשהו שמותר בשבת. בנוגע לשלג, רבו ישראל, בנוגע לשלג יש מחלוקת לפסקי זמננו, האם יש לו דין של מי גשמים או כנוילד. עדים של כוח שמצטברים על החלון, יש משורה שאין להם חשיבות והם בטלים לחלון, ואין בהם איסור נוילד, ויהיה מותר לנגוע בהם ולטלטל אותם. עד כאן, בעניין דפויים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. בואו נזכר במה שלמדנו אתמול, חפץ של עשר, שהונח עליו מוקצה באמצע השבת, יש מחלוקת בפוסקים, ימחל עליו דין של בוצי לדובו רוסו, למשך הזמן שהמוקצה מונח עליו, והמשנבור מצדד כדעת המקינים. חפץ של עשר שיחדו אותו בימות החול להיות בוסיס לחפץ מסוים של מוקצה, וכבר השתמשו בימות החול למטרה הזאת. יש מחלוקת בשוכנוך, בין השוכנוך לרמו, האם הוא לא ככלי שהולך אותו להיסטור. חז"ל תקנו שלא נניח בשבת דבר מוקצה על גבי דבר שמותר בטלטול. האיסור הזה מכונה ביטול כלי מייחונוי. זאת אומרת שביטול כלי מסוג השימוש שהיה מוכן או ראוי, שהיה ראוי לו קודם לכן. עד כאן בעניין הזה. בואו נפליג אחורה 100 ימים, נזכר מה למדנו אז. האם מותר להחזיק בבית טבעת עם חותם? בעבר, היה נהוג לחתום על מסמכים בצורה של חותם לגבי טבעת, כן, הטבעת הייתה חותמת. זה עשוי, החותמת הזאת הייתה עשויה מחומר גמיש, למשל שעבה, שהיה מקבל את הצורה מהחותם. החותם היה עשוי באחד משתי צורות, או צורה בולטת, שיצרה בחותמת צורה שוקעת, והשנייה להפך, צורה שוקעת, שיצרה בחותמת צורה בולטת. מכיוון שאסור מדאורייתא, לאדם ליצור או להחזיק ברשותו צורות מסוימות, למשל צורת אדם, כן, שוכנוח וירדה, אז אסור לייצר או להחזיק ברשותו חותם בצורה בולטת של אחד מהצורות האלה. לכן גם אסור לחתום בחותמת שיש בה צורה שוקעת, כיוון שבחותמת נוצרת צורה בולטת. עד כאן בעניין הזה. דף היום תלמוד בבלי, האם בית שמאי דווקא מקילים? וכיצד היה הכהן גודל מזה אחת למטה, אחת למעלה ושבע למטה? ומהו קרו של מזבח? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זוכים דף למתחת. בשלוחה 2, איי איי איי, תוכלו לשמוע את שיעור הנפלא של רבי אליהו אורנשטיין שליט"א. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בחיים. מי לא רוצה להיות חפצים בחיים? מי לא רוצה להיות במשפחה הנפלאה של החפצים בחיים? חובץ חיים יומי רבותיי, תצטרפו לנו ללימוד הנפלא בחובץ חיים היומי. בפתיחה ללכות לשונו וברחילות שנלמד היום, כותב החובץ חיים שבגלל אהבת השם אצלמו ישראל, לכן הוא הרחיק אותה מכל מידות רעות, בפרט לשונו וברחילות. בביאור המוסופי מציינים, שמהדברים האלו מה משמע, שגדר איסור ולשונו זה לא רק אם מדבריו יצא נזק לחבר, וגם אם לא יצא שום נזק וגנות, לאותו חבר. עצם הסיפור של גנות, זה מה שעשרה התורה. ככה גם ביחו מצחיים לקמון בלכות משנורי, והוא מבאר שם, אבר מי חיים, שהכוונה של התורה באיסור משנורי, שהקפידה על המידה הרעה הזאת שלא יגנה ישראל אחד את חברו, ומישם שכך עמוך מידי והרמבה ורבן יוין. אכן יש דין נוסף לסור השנורה, שכשהוא מספר על החבר שלו והוא גורם בזה נזק וראה על החבר בגופו או בממונו, או סתם שהוא מייצר לו ומפחיד אותו, אף שאין פה בעצם דבר, הדברים שלו גנות על החבר, גם זה אסור. הרב צריכה מביא את הדין הזה לקמן ולחוץ לשנורה בהמשך. ויש גם כמה נפקמינה למייסה, בין שני סוגי אסור לשנורה. הדברים האלה יתבררו בהמשך בעזרת השם. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, ומתוך מה שנלמד השבוע בתוכנית קרן חוכמה, הקדמה של המסילת ישרים. ככה כתוב בהקדמה, החסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו, כי זה דבר פשוט. מי לסל דלאו רמי עלי דייניש? לא ודאיתי. הוא אומר, אפילו שהם כבר קבועים בלב כל האדם, הישר, התחלות והיסודות, אם הוא לא יתעסק בהם, הוא יראה פרטים והוא לא יכיר את זה, הוא יעבור עליהם ולא ירגיש אותם. והוא ממשיך ואומר, ראה, כי אין דברי החסידות, ענייני העירה ואהבה וטהרת הלב, דברים שמוטבעים באדם, עד שלא יצטרכו מציין לתנות אותם. הוא אומר, ולא ימצאו אותם בני האדם בעצמם, כמו שימצאו כל התנועות הטבעיות, כמו שינה ויקיצה, רעה וסובה, וכל שאר התנועות שחוקות בצדם. אלא ודאי שצריכים לאמצעים ותחבולות לקנות אותם, ולא ייבצרו גם כן מפסידים להם, שירחיקו מן האדם, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. אם כן, אומר המסילת ישרים, איך אדם לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת אמיתות הדברים, ולדעת עוד איך לקנות אותם, איך לקיים אותם. אם הוא לא יחפש, אם הוא לא יבקש את זה, מסיים המסילת ישרים ואומר, מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם. עד כאן דבריו הנפלאים של המסילת ישרים בהקדמה, במדור המסר היום. ולקראת סיום, מדור פרשת שבוע, יש לנו פה מהספר חירובן, דברים נפלאים של רובן קרנינשטיין. והיא המקרים ביום הראשון לסקרבונו היא נחשון בן עמידודו. חז"ל אומרים, מספר קרנינשטיין, שמשה רבנו לא ידע באיזה סדר עקיבא נשים את הקורבנות. האם זה כסדר פלדויסום, ראובן, שמעון לוי, או כסדר חניוסום? הקדוש ברוך הוא אמר שזה יהיה כסדר החנייה, ולכן נחשון בן עמידודו יקריב הראשון. לפי זה ייתכן לומר שזה היה יצא לנחשון שלא יתגאה. וזה בגלל שהוא הראשון המקריבים. אומרים לו, זה שאתה מקריב ראשון זה לא מורה על חשיבות. ההקרבה שלך היא בגדר בחשבות של קורבנות, של מי שיקריב שני, שלישי. מה שבכל זאת אתה היית ראשון, בגלל שבחניה במדבר היית ראשון. הוא מספר את הסיפור שהחזוני סיפר. מספר שהגאון רבי עקיבא איגר התפלל באותו בית הכנסת יחד עם הנסיבס. אחד השבתות, הגבאי נתן עלייה שלישי לרבי עקיבא איגר. עלייה שהיו נותנים אותה לחשובים שבין המתפעלים, כן, כנהוג. רבי עקיבא איגר שומע את הגבאי מחריף את השם שלו מתעלף. אף אחד לא מבין מה קרה. מי כן מבין? הנסיבס. הוא הבין מה קרה. ניגש במהירות לרב עקיבא איגר, שוכב על הרצפה ולוחש לו באוזן. מה שנתנו לך שלישי, זה לא בגלל שחושבים אותך לחשוב גדול יותר ממנו. זה בגלל שהעיר פוזנה גדולה יותר מהעיר ליסה. ולכן נתנו לך שלישי. רב עקיבא איגר שומע את זה, אז הוא מתשש כמה רגליים ועולה לברך את התורה. בואי רבי הרב עקיבא, אתם שומעים מה הולך כאן? ממשיך ומספר. רב עקיבא איגר נשתין זה צד. רבי עקיבא איגר התעלף כשהוא חשב שמחשיבים אותו לאדם חשוב יותר מה נסיבס, ומה הייתה הנחמה שלו? שיסבירו לו שזה לא קשור אליו, אלא לגודל של הארון. מעשה פחות המושל יש שם עוד מייסה, אבל רבי עקיבא איגר שהגיע לבר שכל העיר יוצאת לקראתו. הייתה צפיפות עצומה. כולם באו לראות אותו, הרחובות נהיו שחורים מהאדם. רבי עקיבא איגר רואה את כל זה ופונה למלווה שלו ושל... עד כדי ככה קומה הגיבנת שלי שכולם באים לראות אותה. רבו איסאי, אומר רבו בלמישטיין, אני שואל אתכם, רבי עקיבא איגר התלוצץ? הוא לא ידע את הסיבה האמיתית להתקהלות הגדולה? ישמעו טוב, האדם שהצליח לנטרל את הגאווה, מצליח לשכנע את עצמו, לעשות את עצמו בקיום של כל מיני סיבות שונות ומשונות כדי שהגאווה לא תפרוץ החוצה. וזה מה שרבי עקיבא איגר הצליח. הוא הצליח לשכנע את עצמו שהסיבה להתקהלות של ההמונים זה נובעת מהגודל של הגיבנת. בליבם של אנשים כאלו אין לגאווה כל דריסת רגל. כל סימן של גאווה יתפרש אצלם מתוך שכנוע עצמי באופן שונה. לכל סימן של כבוד יהיה הסבר אחר, בלבד שלא יהיה לגאווה מקום לפרוט. הוא מוביל פה סיפור של סיפור הרבה סוף גרנימן, שצמחת בית השאיבה של בית הכנסת לדרמן, היו הולכים בסוכה של הסטייפלר. הסטייפלר היה שב כפוף סמוך לפתח, אז מנורת לוקס שדלקה והיה חשוך מאוד. בכל שעה אפשר לראות, אנשים עברו ועברו, כל אחד מברך ומתברך בגלל הגוציומטר. הוא מספר שהוא בעצמה היה שם, והוא ראה בן אדם שבא לפני הסטייפלר לקבל ברכה. והסטייפלר אומר לו, כבר היית כאן? כשהידיע הזה הלך, אז ראית את ידיע אחר שהולך אחריו ושאל אותו, באמת כבר היית? הוא אומר, כן, כן, כבר היית, ניסיתי פעם שנייה. אתם מבינים, הסטייפלר לא צריך לראות כדי להגיד לבן אדם היית כבר. אבל תשמעו את ההמשך של הסיפור. כי הסטייפלר ראה את כל הקהל העצום שבא לסוכה לפני חסבס השריבו, אז הוא פנה עליי, מספר בסף גרנימה, הוא אמר לי, פשטות ובתמימות, כנראה שיש לי את הסוכה הכי גדולה בכל שגון חזמיש. נו, אומר רובין קרני, שאני אשאל שוב את אותו שאלה. הסטייפלר לא ידע שכל הקהל בא לכבודו, לגדלות שלו בתורה, לכבוד הברכות שלו שמתקיימות. והתשובה אותו התשובה. מישהו משולל בגאווה מצליח להשאיר את עצמו שהסיבה היא חיצונית, סוכה גדולה, כל הסבר אחר. נחשוין, הוא הצליח לחיות מתוך הרגשה שהכבוד שנתנו לו להיות ראשון, זה לא דבר מתוך חשיבות עצמית על פני אחרים. וזה מה שרמזה התורה, זה קורבונוי. זה מה שהתורה רמזה. דברים נפלאים שמופיעים בספר חירובן, שברובן קרן ישראל נוסף. ולסיום רבותה, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות יומית. כאמור, כמו שהתחלנו, היום זה היורצייט של הגאון רב זליג רובן בלגיס. בספר רוחס חסידךו, מובא שהוא סיים למעלה מ-100 פעמים תשע. אחד הפעמים הוא הזמין את הידידיו, משנו דלמן, הרב אליושיב, ואז הוא סיפר שהסיום הזה נעשה ב-10 דקות. הוא הסביר שהוא קבע לו סדר לימוד לכל פעם שהוא מחכה לברית בחתונה או למונית, והוא זכה בסדר הזה לסיים את ככה את כל השס. איי 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 רבו ישראל, נשתדל גם אנחנו לנצל רגעים קטנים של המתנה לעבוד את השם, נזכור שעם הזמן מצטרפים רגעים קטנים ועוד רגעים קטנים ועוד כמה דקות ועוד כמה דקות, כי זמן מרובה. עד כאן דברים לעולם רבותיי. המשך יום טוב ושבוע טוב, שנצליח בכל אשר נפנה.